טוב, אנחנו במהלך של הראייה הפיזיקו-תיאולוגית שמבוססת על ההנחה העיקרית שעליה היא מבוססת, זה שדבר מורכב לא נוצר בלי יד מכוונת. ניסיתי להדגים את זה דרך החוק השני של התרמודינמיקה, מושגים של אנטרופיה, אבל אמרתי שבסופו של דבר לא מדובר פה באמת בהנחה מדעית, אלא בהנחה הגיונית. גם החוק השני של התרמודינמיקה הוא בסך הכל ביטוי פורמלי להנחה הגיונית שאומרת שדברים שלא מסתברים לא קורים סתם ככה. כן? ובניסוח הזה זה נשמע כבר ממש, ממש בנאלי. אבל זה בעצם מה שעומד מאחורי הדברים. שאמרתי שיש איזה נטייה כזאת לשאת את שמו של המדע לשווא. כן? יש אנשים נורא אוהבים להתעלות במדע כי יש לו הילה של כל יודע וצודק תמיד, אז אם אתה מתבסס על חוק מדעי, אז אתה בטוח צודק. ההיגיון והשכל הישר, יש לו פחות, הילה פחות, פחות זוהרת. אבל בסופו של דבר נדמה לי שזה מדבר על היגיון ולאו דווקא על מדע, או גם המדע בעצם במקרה הזה מבוסס על, על שיקול הגיוני. בהמשך דיברתי על המשמעות של הטיעון הזה, כן, רגרסיה אינסופית, אני לא אחזור לכל העידונים שעשיתי לו, היום אני אעשה את העידון הסופי, והבאתי את הערעור של אליה לייבוביץ' שטוען שאתה לא יכול להסביר משהו מובן על בסיס דבר שהוא בעצמו לא מובן. כן, אתה יכול להשתמש בדברים שמוכרים לנו כדי להסביר דברים אחרים. אבל אם אתה ממציא משהו לא מוכר כדי להסביר דברים מוכרים, אז מה הרווחת? אין פה הסבר. אז אמרתי שזה לא, זה לא נכון, בגלל שבתולדות המדע או בהתנהלות המדעית, ישנם שני סוגי הסברים. הסבר של העמדה על המוכר, והסבר של העמדה על הלא מוכר, העמדה רדוקציה. זאת אומרת, אני מסביר לפעמים דברים על בסיס עקרונות מוכרים, אבל לפעמים אני מסביר דברים על בסיס עקרונות לא מוכרים. מה ההבדל ביניהם? בשפה של תומאס קון, פילוסוף או סוציולוג של המדע, כמו שהוא מגדיר את עצמו, הוא מבחין בין תקופה פרדיגמטית לבין תקופה של משבר בהתנהלות של המדע. שיש תיאוריה שמסבירה טוב את העובדות, זה תקופה פרדיגמטית, אנחנו עובדים בתוך פרדיגמה נתונה, יש תיאוריה שבה משתמשים, וכל מקרה שמגיע לפנינו, אנחנו בודקים אותו במסגרת התיאוריה הזאת, והם עושים לו הסברים כאלה או אחרים. זאת עבודה שהיא ביסודה העמדה על המוכר. התיאוריה מוכרת, אנחנו משתמשים בה כדי להסביר תופעות, אוקיי? הבאתי את הדוגמה של לחקור התרסקות של מטוס. אנחנו חוקרים התרסקות של מטוס, אנחנו מנסים לחפש הסברים, היה סדק בכנף, המנוע עלה באש, כמו שהיה לפני כמה ימים, או דברים מן הסוג הזה. אנחנו יודעים שתופעות מהסוג הזה יכולות לגרום לתקלות או להתרסקות של המטוס, ולכן זה נקרא העמדה למוכר. אבל מה קורה אם אני אמצא פתאום אוסף של מטוסים, ששום תיאוריה מהתיאוריות הידועות לנו לא מסבירה את ההתרסקות שלהם? אז אני אצטרך לחפש משהו אחר, אולי המידע שלי לא שלם, או להחליף את התיאוריות שלי, או להעשיר אותן, כן, אז במקרה הזה אני אצטרך לחפש דווקא משהו לא מוכר כדי שתסביר לי את התופעות שאני חושב עליהן. ובעצם תמיד כאשר, בתקופה הפרדיגמטית, תמיד כאשר אנחנו נקלעים למשבר, יש יותר מדי עובדות שהתיאוריה לא מצליחה להתמודד איתן, אז אנחנו מחכים שיגיע רעיון חדש, מציעים תיאוריה חדשה, תורת הקוונטים, תורת היחסות, כל אלה הם תוצאות של משבר פרדיגמטי. ואז ברגע שהתיאוריה החדשה מוצעת, אם היא מסבירה את כל העובדות יותר טוב מהתיאוריה הקודמת, אנחנו מאמצים אותה. עכשיו שימו לב שפה זה הסבר שהוא במהותו העמדה על הלא מוכר, לא העמדה על המוכר. אני לוקח תופעות מוכרות, ואני מסביר אותן על בסיס תיאוריה שעכשיו המצאתי. מצאתי אם תרצו, לא משנה. אבל זו לא תיאוריה שהייתה מוכרת לי קודם. זה הסבר שהוא העמדה על הלא מוכר, לא העמדה על המוכר. ותמיד כאשר נוצרת תיאוריה מדעית חדשה, תמיד, בהגדרה, מדובר בהסבר שהוא העמדה על הלא מוכר. ולכן, הטענה שלהסביר את קיומו של העולם על ידי אלוקים, זה בעצם העמדה על הלא מוכר, אליה ליבוביץ', ואני אומר, גם אם אתה צודק, אז מה? כל היווצרות של תיאוריה מדעית חדשה היא הסבר מהסוג של העמדה על הלא מוכר. זה א', וב', אמרתי, שהדבר כזה לא מתיימר להיות הסבר. הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי לא בהכרח מציע הסבר לקיומו של העולם. הוא גוזר מסקנה מקיומו של העולם. אתה צריך לבדוק האם המסקנה הזאת נכונה או לא. האם היא מסבירה או לא מסבירה את העולם, מה זה מעניין אותי? זאת אומרת, בסופו של דבר, אם העולם הוא מורכב, אז אני טוען שיש משהו שיצר אותו, הוא לא נוצר לבד. אם אני צודק, אז יש משהו כזה. האם המשהו הזה מבהיר לי את העולם, מסביר אותו באיזושהי צורה? אין לי מושג, יכול להיות שלא. אז מה? השאלה אם המסקנה הזאת נכונה. טיעון והסבר זה לא אותו דבר. טיעון פירושו לקחת הנחות ולגזור מהן מסקנה, וזה צריך להיבדק במונחים של האם זה המסקנה נכונה או לא נכונה, האם היא נובעת מההנחות או לא נובעת מההנחות. הסבר לא נמדד רק בשאלה אם הוא נכון, אלא גם בשאלה אם הוא מבהיר. כן, אני אומר, אני לא יודע, אני יכול להציע כל מיני הסברים שהם יכולים להיות הסברים נכונים, אבל הם לא עוזרים לי כלום, הם לא מבהירים את מה שאני מדבר עליו בשום צורה. זה לא אומר שהם לא נכונים, זה אומר שהם לא הסבר. הם לא עוזרים לי להבהיר את התמונה. ולכן הטענה שאין פה הסבר היא לא רלוונטית. הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי לא מתיימר להציע הסבר, אלא מתיימר לגזור מסקנה מתוך ההנחות. והשאלה אם המסקנה נגזרת או לא, אני חושב שכן. עכשיו פה עלתה שאלה, וכאן אני רוצה להתחיל את הפגישה של היום, עלתה שאלה עד כמה טיעון מסוג כזה הוא בעל אופי מדעי. אמרתי כבר כמה פעמים, קיומו של אלוקים זאת לא תזה מדעית. היא לא תזה מדעית כי היא לא עומדת במבחן הכי יסודי של תזות מדעיות, זה המבחן של פופר, כן, של הינתנות להפרחה. אי אפשר להעמיד את התזה הזאת שאלוקים קיים למבחן הפרחה. כן? תציעו לי ניסוי, שאם הוא יתקיים אז יש אלוקים, ואם הוא לא יתקיים אז אין אלוקים. כן? ניסוי מכריע. אני לא מצליח לחשוב על סוג כזה של ניסוי, לא ניסוי יזום, כן? אם אלוקים יתגלה וכולם יראו שהוא קיים, אז הוא אכן קיים. אז זה יכול לקרות ברמה העקרונית. אבל אני לא יכול ליזום ניסוי שאני אבנה משהו במעבדה, אבצע פרוצדורה כלשהי, והתוצאה תגיד לי אם יש או אין, או בעיקר אם אין, כי אנחנו מדברים על פרוצדורת הפרחה, לא על פרוצדורת הוכחה. דיברנו על זה שמדע לא מוכיח, מדע רק מנסה להפריך, או מאושש. אז התזה הזאת שיש אלוקים, קשה להתייחס אליה כתזה מדעית, כי אין, אני לא יודע לגזור ממנה ניבוי, שאפשר לבדוק אותו ולראות שאם הוא לא מתקיים, התזה הופרכה. אבל, וכאן אני רוצה לסייג את מה שאמרתי, המהלך ההגיוני שאותו עשיתי, הוא בהחלט מהלך שדומה להסק מדעי. הסק מדעי של המדע על הלא מוכר. זאת אומרת, יש לי אוסף של תופעות, נגיד גאות ושפל, מסלולי הכוכבים, נפילה של גופים לכדור הארץ, כל מיני דברים כאלה, נגיד שאני עם ניוטון, כן, אני עומד בפני התופעות האלה, ועכשיו אני אומר, יש לי רעיון, יש כוח גרביטציה בעולם, והוא זה שבעצם אחראי לכל התופעות האלה, שאת מהן נראה שאין קשר ביניהם, עד שלא חשבו על גרביטציה, אף אחד לא חשב שיש קשר בין גאות ושפל, מסלולי הכוכבים ונפילה של עצמים לכדור הארץ. ניוטון בעצם הראה שיש קשר בין התופעות האלה דרך תיאוריית הגרביטציה. המסקנה שאותה הוא הסיק, הוא בעצם לקח אוסף של עובדות, והסיק תיאוריה כלשהי שמסבירה אותם, או הוא נגזרת מהם, וזה מה שדיברתי קודם על ההעמדה, על הלא מוכר. אבל את כוח הגרביטציה הזה לא באמת ניוטון יכול היה לראות, וגם לא אנחנו. ההשתכנעות שלנו בתיאוריית הגרביטציה נובעת מזה, שהיא מסבירה היטב את אוסף העובדות שאותו היא באה להסביר. אין לי דרך לראות את כוח הגרביטציה. ובמובן הזה, כשאני מציע את אלוקים כהסבר או כמסקנה ממורכבותו של העולם, מהיותו מתוכנן, מתואם, מורכב, דיברנו על זה שיש ניסוחים שונים, אז במה זה שונה מכוח הגרביטציה? במובן הזה, ההסק מההנחות או מהעובדות אל התיאוריה שמסבירה אותן, למרות שהתיאוריה הזאת היא לא ניתנת לתצפית, אני לא יכול לראות לא את כוח הגרביטציה ולא את אלוקים. אבל אם זה מסביר את היטב את העובדות. מבחינתי זאת התיאוריה המדעית שנגזרת מתוך העובדות. ההבדל שבכל, לכן אני אומר שיש פה משהו שהוא כן דומה להתנהלות מדעית. אבל אני אומר מעבר לזה, יש בכל זאת הבדל. אני עדיין לא חוזר בי, הטענה היא לא טענה מדעית לגמרי. אני טוען שהדרך ההגיונית שעברנו מהעובדות אל הטענה, היא הדרך שגם עושים במדע. זה נכון. אבל זה לא אומר שהתוצר הוא טענה מדעית. כי זה, כמו שאמרתי קודם, אי אפשר להעמיד את התוצר למבחן הפוכה, את כוח הגרביטציה אפשר. התיאוריה לגבי הגרביטציה, יש לה ניבויים מסוימים שאני יכול להעמיד אותם למבחן. ולכן שם התוצר הוא תזה שניתנת להפרחה. אז מעבר לדרך שהגעתי מהעובדות אל התיאוריה, שהיא קיימת גם כאן, התוצר שיצא הוא בכל זאת שונה. שם התוצר עומד למבחן הפרחה, בגדול, גם על זה קצת אפשר להתווכח, אבל בגדול, ואצלנו התוצר לא עומד למבחן הפרחה. כן? קיומו של אלוקים, אני לא יודע איך לעשות ניסוי שיעמיד את זה למבחן הפרחה. אני רוצה לחדד עוד משהו על הדוגמה הזאת של הגרביטציה. למעשה, צריך להבחין בכוח, אני חושב שאולי הזכרתי את זה פעם, צריך להבחין בתיאוריית הגרביטציה בין שני מישורים. מישור אחד זה החוק הגרביטציה. כן, שכל שתי מסות מושכות זו את זו, בכוח שפרופורציוני לריבוע המרחק, פרופורציוני הפוך, לריבוע המרחק ביניהם. זה כוח הגרביטציה של ניוטון. יש מישור אחר שמדבר על כוח הגרביטציה. דיברתי קודם על חוק הגרביטציה, עכשיו אני מדבר על כוח הגרביטציה. מה זה כוח הגרביטציה? כוח הגרביטציה זה סוג של ישות שגורמת למשיכה ההדדית הזאת בין הגופים. אפשר לקבוע שיש משיכה בין גופים בלי לטעון שיש כוח, אלא להגיד גופים נמשכים, יש להם בטבע, יש להם משהו בטבע שלהם שגורם להם להימשך, לא יודע מה זה. גופים בעלי מסה נמשכים זה לזה, זה חוק הגרביטציה. אבל כשאני טוען שיש כוח גרביטציה, אני בעצם מדבר על סוג של ישות, משהו שקיים בעולם שמחולל את תופעת המשיכה, את חוק הגרביטציה. זה לא להגיד את אותו דבר. ולכן באמת, בין פילוסופים של המדע לפחות, למרות שאני לא מכיר פיזיקאי אחד שחושב כך, אבל בין פילוסופים של המדע יש מחלוקת בשאלה אם כוח הגרביטציה באמת קיים. או שזאת פיקציה, נוח לנו לתאר את התיאוריה במונחים של ישים, תיאורטיים, או כוח הגרביטציה. אבל זה לא שבאמת אנחנו יכולים להגיד שקיים דבר כזה כוח גרביטציה. לעומת זאת, פיזיקאים, כמו שאמרתי קודם, מדמי לי שכל אחד שתשאלו יגיד לכם, כן, כן, ברור, יש כוח גרביטציה, והוא גורם למשיכה של גופים. יותר מזה, יש אפילו איזושהי הנחה מקובלת בפיזיקה, שאין דבר כזה action at a distance, כן, פעולה ממרחק. עכשיו, תשימו לב שאם אין כוח גרביטציה, אז יש לי שתי מסות שנמצאות במרחק, אני לא יודע מה, מטר ביניהן, הן מושכות זו את זו, אבל הן עושות את זה ממרחק. כשאני אומר שיש כוח גרביטציה, אני בעצם טוען שיש משהו שנוגע במסה עצמה, ומושך אותה לכיוון המסה השנייה. זאת אומרת, יש משהו שלא פועל עליהם ממרחק, אלא מגיע אליה ולוקח אותה. ובמובן הזה זאת אפילו הנחה מומשגת, זו לא סתם שאלה פילוסופית, זאת הנחה מומשגת בפיזיקה, והפיזיקאים מקובל לחשוב שאין דבר כזה action at a distance. פעולה, אין דבר כזה פעולה ממרחק, פעולה היא תמיד ממרחק אפס. ולכן אין דבר כזה חוק גרביטציה בלי שיש כוח גרביטציה. כוח גרביטציה שמחולל את החוק הזה, שיוצר את תופעת המשיכה. אני לא רק מתאר, אני גם טוען טענות לקיומו של משהו. עכשיו פה זאת נקודה חשובה, כי קיומו של כוח הגרביטציה הוא לכאורה תזה שלא ניתנת להפרחה. חוק הגרביטציה ניתן להפרחה. אני יכול לבדוק, אם יש שתי מסות שימשכו זו את זו, לא בכוח שפרופורציוני הפוך לריבוע המרחק, הפרחתי את חוק הגרביטציה. את זה אפשר להעמיד למבחן הפרחה. אבל איך אני יכול לוודא שיש בעולם דבר כזה שנקרא כוח גרביטציה? כל מה שאני רואה זה תופעות המשיכה. אני לא יכול לראות את הכוח. אני מניח שהוא קיים. אתם מבינים שזה כבר ממש דומה לטיעון לקיומו של אלוקים. אני בעצם מניח את קיומו של משהו שאחראי על התופעות שבהן אני צופה. המשהו הזה לא ניתן לתצפית. אף אחד לא ראה אותו, אף אחד לא יכול לדעת שהוא באמת קיים, ובאמת בגלל זה יש הרבה פילוסופים שטוענים, הוא לא קיים. אנחנו רק מדברים עליו כי נוח לנו להשתמש בשפה הזאת כדי לתאר את חוק הגרביטציה, הוא לא באמת קיים. אבל פיזיקאים מניחים שהוא כן קיים. לא רק זה, הם מוציאים מיליארדי דולרים כדי לנסות ובכל זאת לעשות ניסוי שיבדוק את קיומו של כוח הגרביטציה, לא רק של חוק הגרביטציה. למשל, לגלות את קיומם של גרביטונים. גרביטונים זה חלקיקים שהם נושאים את כוח הגרביטציה, כמו שפוטון נושא את הכוח האלקטרומגנטי. עכשיו, אם מגלים גרביטונים, זה יאמת את קיומו של כוח הגרביטציה. בינתיים לא גילו. אין לנו, זה חלקיק שקשה מאוד, הוא חלש מדי, אינטראקציות שלו חלשות מדי, אין דרך באמת לגלות, כרגע לפחות, לגלות אם הוא קיים או לא, מושקעים בזה הרבה מאוד מאמצים, בינתיים, או לידוע לי לפחות, בינתיים עוד אין דרך אמפירית להיווכח בזה. ועדיין אני מאמר שאם תיקחו 100 פיזיקאים מתוכם למעלה מ-99, יגידו לכם שיש כוח גרביטציה, בלי שיש ניסוי שמאשר את זה. אז נכון שתיאורטית, היפותטית, אפשר לחשוב על ניסוי שיעשה את זה, כשתהיה הטכנולוגיה, לא יודע, בעוד 100 שנה. אבל כרגע אין. אז איך אתה יכול להניח שהוא קיים? כי ההיגיון שלי אומר שתופעת הגרביטציה לא תתחולל אם אין כוח גרביטציה שמחולל אותה. אז במה זה שונה מהוכחה לקיומו של אלוקים? ההיגיון שלי אומר שתופעות מורכבות לא קיימות, אלא אם כן היה מרכיב שיצר אותן. לא רואה את היצור הזה, הוא לא נותן לי הסבר באיזשהו מובן, אולי כן, אולי לא אפשר להתפקח, אז זה משנה. אבל אני מניח שבלי, בלעדיו, אם הוא לא היה קיים, התופעות שאותן פגשתי לא היו מתחוללות. ולכן אני טוען שהוא קיים. במובן הזה, זה ממש דומה לעסק מדעי. אז נכון, זה לא ניתן להפרחה, אבל התזה על ישים מדעיים, גם היא באופן עקרוני לא ניתנת להפרחה. בניגוד לכוחות המדעיים, לחוקים המדעיים, סליחה. חוקים המדעיים אפשר לבדוק, אם הם עובדים או לא עובדים. זה ודאי ניתן להפרחה. אבל הישים שמחוללים אותם, להניח שקיים יש, או שלא קיים יש, אלא רק החוק צף, כי החוק מתחולל, אבל אין משהו שמחולל אותו, ההבדל בין שני אלה לא ניתן להפרחה, לפחות כרגע. ועדיין, בהקשר המדעי, בהחלט עושים את את ההסקים האלה, או מגיעים למסקנות האלה. לכן נדמה לי שהדמיון בין ההסק הפיזיקו-תיאולוגי לבין ההסקים המדעיים, הוא לא מבוטל. אני אגיד יותר מזה. ההסק הפיזיקו-תיאולוגי מבוסס על, אפשר לומר, שלוש הנחות. קיים עולם, העולם הוא מורכב, זו הנחה שנייה, הנחה שלישית, דבר מורכב לא נוצר בלי מרכיב. בואו אני מנסח את זה בצורה פשוטה. אלה שלוש ההנחות. עכשיו, שתי ההנחות הראשונות לא שנויות במחלוקת. כן, גם האתאיסטים מסכימים שקיים עולם, שהעולם הוא מורכב. הוויכוח הוא על ההנחה השלישית. אם ההנחה השלישית גם נכונה, אמרנו את הסיפור, נכון? אז המסקנה נובעת לוגית מתוך ההנחות. אז הוויכוח הוא בעצם על ההנחה השלישית. אבל ההנחה השלישית שדבר מורכב לא נוצר לבד, אפשר לומר שהיא כן הנחה מדעית. זה, אפשר לומר אפילו שזה החוק השני של הטרמודינמיקה. שהסדר של מערכת לא עולה, אלא אם כן יש איזשהו גורם מעורב שיוצר את הסדר הזה. נכון, דיברנו על זה עם השדון של מקסואל וכל הדברים האלה. אז לכן, במקרה הזה, נכון שהתוצאה היא טענה שאולי לא ניתנת להפרחה. אבל התוצאה הזאת היא מסקנה לוגית מטיעון תקף, שמבוסס על שלוש הנחות, ושלושת ההנחות האלה הן כן מדעיות. שקיים עולם, ושהעולם הוא מורכב, ושדבר מורכב לא נוצר ללא מרכיב. החוק השני. אז זה שהמסקנה, אי אפשר להעמיד אותה באופן ישיר למבחן הפרחה, אז מה? היא נובעת לוגית מתוך ההנחות, וההנחות עצמן הן כן בעלות אופי מדעי. ולכן אני אומר שאפילו זה קצת מרחיק לכת נשמע, אני אפילו מרגיש לא נוח להגיד את הדברים האלה, זה קצת נשמע כמו פונדמנטליזם, כן, בריאתני. יש כל מיני כאלה מאמינים פונדמנטליסטיים כאלה, אבל זה, יש בזה משהו, זאת אומרת, יש משהו בעניין הזה שהוא מאוד מאוד קרוב לחשיבה מדעית. עכשיו אני אומר עוד פעם, אתה יכול להגיד שכל דבר מורכב יש מרכיב שיצר אותו, חוץ מאשר המכלול כולו, כל העולם כולו. על זה עוד אולי נדבר, אני מזכרתי את זה בהקשר של הכיוון הקוסמולוגי, ואז אתה אומר, ההנחה השלישית לא נכונה בהקשר שלנו. בסדר, זה יכול להיות ויכוח, אבל גם בכל הקשר מדעי. אני גזרתי מתורת הקוונטים את הפתרון של בור פוטנציאל ריבועי. אוקיי? אתה אומר לי, לא, כשהבורות הם ריבועיים, אז התורה היא אחרת. הוא לא בא מישהו לטעון את הטענה הזאת. אז בגלל זה מה שאני עושה, זה לא מדע. זה כן מדע, כי ההנחה שלי זה שההנחה היא כללית, אלא היא כן הוכח שהיא לא כללית. לכן כשאני מניח שכל דבר מורכב נוצר על ידי מרכיב, זאת ההנחה המקובלת במכניקה סטטיסטית, בהיגיון, בהסתברות, מה שתרצו. אם תגיד לי שיש חריג יוצא דופן, אפשר להתווכח על זה. אתה לא יכול להגיד לי שאני לא עובד בתוך הפריימוורק המדעי.
אבל אני נכנס על זה שאלה. אני נכנס על זה שאלה. אז אוקיי, אז מי הרכיב את המרכיב הזה? זה לופ בלי סוף. מה יוצא לי מזה?
על השאלה הזאת דיברנו כבר.
נכון, אבל אם אנחנו חוזרים לזה, אז מה המסקנה פה? שיש מרכיב?
אני אומר שדיברנו על זה, אני מתכוון גם עניתי על זה. אז לא רק ששאלנו את השאלה. מה שאמרתי זה שהאלטרנטיבה היא רגרסיה אינסופית, כמו בטיעון הקוסמולוגי, לכן הקדמתי אותו. עכשיו, אם אתה לא מקבל, ואני חושב שאי אפשר לקבל רגרסיה אינסופית, אתה חייב להניח שקיימת איזושהי חוליה ראשונה בשרשרת, שהיא נוצרה או הייתה קיימת תמיד, או נוצרה בלי מרכיב. אחרת אתה פשוט נקלע לקשת. אלא שהטענה הזאת היא כנראה, החוליה הראשונה הזאת היא כנראה לא העולם עצמו, כי העולם עצמו הוא לא מסוג הדברים שיש לו קיום עצמאי, שהוא לא דורש דברים אחרים שירכיבו אותו. דיברתי על זה בפעמים הקודמות. לכן אני חושב שהאופציה של רגרסיה אינסופית, נחמתי את זה יותר בטיעון הקודם, הקוסמולוגיה, אבל זה נכון גם, גם בהקשר שלנו. עכשיו, אני רוצה להמשיך עם הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי ולהגיע לאבולוציה. האבולוציה זה בעצם המקום שבו הדיון הזה נמצא היום, או לא היום, אלא ב-150 שנה האחרונות. 1870 יצא מוצא המינים של דרווין, ומשם עד ימינו ניטש ויכוח קשה על המשמעויות התיאולוגיות של תיאוריית הגרביטציה, וכמו שאני אסביר עוד רגע, הוויכוח הזה, אם אנחנו רוצים למקם אותו, איפה הוא נמצא, איפה הוא מתחולל, הוא מתחולל פה, באגף הפיזיקו-תיאולוגי, במסלול הפיזיקו-תיאולוגי. אבל אני רוצה טיפה לעמוד באמת על הנקודה הזאת. למעשה, התיאוריית האבולוציה בעצם אומרת לנו שיכול לי, בקצרה אני אומר, שיכול להיווצר דבר מורכב ללא מרכיב. זה בתמצית בעצם, בקליפת אגוז. זה בעצם מה שהטענה אומרת. היא אומרת, לא יודעת, האבולוציה אומרת המון דברים, אבל מבחינת הדיון שלנו, הדיון התיאולוגי שלנו, מה שבעצם מעלה פה את סימן השאלה או מעורר את הדיון, זה ההמצאה הגאונית הזאת של דרווין, שהוא מראה לנו שיכול להיות מכניזם שרירותי, עיוור, בלי איזה יד מכוונת, שמייצר מציאות יותר ויותר מורכבת ומסודרת באופן עיוור, בלי שיש מישהו שמתכנן את זה ויוצר את זה. אוקיי? זה בעצם הטענה, או במילים אחרות זה תוקף את ההנחה השלישית של הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, שדבר מורכב לא יכול להיווצר לבד. צריך משהו שייצור אותו. זה בגדול. עכשיו, מה בעצם הדבר הזה אומר? אני אגיד, אני אתאר בקצרה את העניין לטובת מי שלא מכיר, מי שכולכם מכירים. קודם כל, תיאוריית האבולוציה לא עומדת לעצמה. עד שהגענו לשלבים של אבולוציה, היינו צריכים שתהיה לנו כבר איזושהי שרשרת חלבונית, איזשהו DNA, כן, שיכול להשתכפל, לעבור מוטציות וכדומה. אז יש קודם כל הביוגנזה. הביוגנזה פירוש הדבר היווצרות של חי מתוך דומם, או של שרשרת חלבונית מתוך חומר דומם, אוקיי? זה שלב ראשון, והוא לא קשור לאבולוציה, הוא התשתית שעליה בנויה האבולוציה. אחרי שיש שרשרת חלבונית, עכשיו מתחילים תהליכים אבולוציוניים. מה זה תהליכים אבולוציוניים? כן, אז המפץ הגדול יצר את החומר הדומם, החומר הדומם עברו מיליארדי שנים, לא משנה כמה, באיזשהו שלב הייתה הביוגנזה, זאת אומרת נוצרה הביולוגיה, כי נוצר החומר החי, נקרא לזה כך, זה איזשהם תהליכים שעליהם עובדים היום, עוד לא לגמרי ברור אם ואיך זה אפשרי, אבל יש כבר כיוונים ראשוניים שאיך יכול להיווצר חומר חי מתוך חומר דומם, ואז אחרי שנוצרה שרשרת חלבונית ראשונה, מתחיל התהליך שנקרא אבולוציה. בואו ניכנס אליו טיפה יותר ברזולוציה יותר גבוהה. האבולוציה באופן עקרוני, זה תהליך שמורכב משלוש אבני בניין יסודיות. אבן בניין אחת, זה היווצרות של מוטציה. זאת אומרת, ברגע שיש לי שרשרת חלבונית, היא יכולה, היא משכפלת את עצמה, ולכן נוצרות עוד שרשראות חלבוניות, אבל יש הבדלים בין השרשראות החלבוניות. הבדלים קטנים, אבל יש הבדלים. זה מה שנקרא לצורך הדיון שלנו מוטציות. זה קורה בכל מיני צורות, אגב. לאו דווקא מוטציות זה רק שם אחד, אבל אני משתמש כרגע במילה מוטציות כדי לתאר את כל התופעות שיוצרות שרשראות חלבונים לא זהות לשרשרת המקורית. אוקיי? עכשיו כבר למדתי קורס בביולוגיה בסמסטר הזה, אז אני אפילו קצת יותר מבין בזה מה שהבנתי פעם. אבל זה לא משנה לעניינים, זו הבנה של הפרטים פחות חשובה. עכשיו, אז זה היווצרות המוטציות, ועכשיו יש לנו בעצם אוסף של כל מיני וריאציות של השרשרת החלבונית המקורית. זה כמובן לכל שרשרת, זה ככה, אבל בוא נתבונן באחת. עכשיו, המוטציות האלה, כמובן כל, יש גנוטיפ ופנוטיפ, אז הגנוטיפ זה השרשרת החלבונית, או ה-DNA, והפנוטיפ זה היצור, שה-DNA הזה אחראי עליו, הוא יוצר אותו, הוא מבטא אותו. הפנוטיפ זה ביטוי של הגנוטיפ. אז בעצם לנמר מסוים יש DNA, גנוטיפ מסוים, והפנוטיפ זה הנמר. אוקיי, זה היצור שהגנים האלה יצרו. בסדר, לגנוטיפ אחר יהיה נמר קצת אחר, יותר גבוה, יותר נמוך, צבע אחר, לא יודע מה, יותר חזק, פחות חזק וכדומה. אוקיי, אז כל, יש תמיד יחס בין גנוטיפ לבין פנוטיפ. המוטציות יוצרות כל מיני גנוטיפים ששונים זה מזה, כן? שרשרות חלבוניות שונות זו מזו, ו-DNA שונים זה מזה. וכתוצאה מזה כמובן גם פנוטיפים שונים, יש נמרים מסוגים שונים. עכשיו, זה השלב הראשון, ייווצרו את המוטציות. אבן הבניין השנייה זה תהליך של ברירה טבעית. ברירה טבעית, פירוש הדבר, כל הנמרים האלה שנוצרו פה צריכים לשרוד. הם צריכים להילחם אולי אחד בשני, אולי בנסיבות או אילוצים בסביבה, צריכים להשיג מזון, להתגונן מפני איומים, איומים של בעלי חיים אחרים או של מזג אוויר, או לא משנה, כל מיני דברים כאלה. זה מציב בפניהם אתגרי הישרדות. חלק מהם ישרדו, חלק אחר לא ישרדו. מי שלא מצויד והכלים שמאפשרים לו, כן, מאפשרים לו אדפטציה או התאמה לסביבה, לא ישרוד. מי שישרוד זה מי שמצויד בכלים שמאפשרים לו להתמודד עם האילוצים. אז המרכיב השני הוא מה שנקרא ברירה טבעית. זה תהליך של סלקשן, כן? אתה בורר חלק מתוך הגנוטיפים והפנוטיפים שתיארתי קודם, וחלק אחר הולך מת, נכחד. הוא לא עומד במאבק של הברירה הטבעית, במאבק בנסיבות. אבל זה לא מספיק, צריך גם מרכיב שלישי, וזה התורשה. למה? תחשבו למשל על אוסף של בתים על שפת הים, אוקיי? כל מיני בתים בנויים בכל מיני צורות, מכל מיני חומרים וכו'. עכשיו מגיע איזה צונמי. יש סערה, הים מציף את החוף, חלק מהבתים, אלה שלא בנויים כמו שצריך, נהרסים, ויש בתים ששורדים, כי הם היו בנויים חזק. אגב, מה זה חזק? חזק זה תמיד ביחס לאיומים, על החוף כאגמון ראשו. במקום שיש סופות חזקות, לפעמים דווקא בתים יפניים הם יותר חזקים, כן? כאלה שעשויים מנייר. חזק הכוונה מתאים לאילוצי הסביבה, לא חזק במובן של מפעיל יותר כוח בהכרח. בסדר? זה מה שאני קורא חזק, או קשיר יותר, או מתאים יותר אם תרצו. אז יש חלק מהבתים שנשארים, כי הם היו קשירים יותר, להתמודד מול הצונמי. האם זה תהליך של אבולוציה? יש פה מוטציות, כל מיני בתים, יש פה ברירה טבעית, חלק מהבתים נכחדו, חלק לא. אבל חסר המרכיב השלישי, הגנטיקה. כיוון שהבתים זה לא יצורים חיים, הם לא יוצרים בתים שנראים כמותם, כי הצאצאים שלהם הם בתים שנראים כמותם. לכן באיזשהו שלב הבתים האלה התפוררו, ויעלמו גם הם, ועכשיו אנשים יצטרכו לבנות בתים חדשים, והתהליך יתחיל מחדש. פה לא תהיה התקדמות לאורך זמן, אלא אם כן האנשים יסיקו מסקנות, ויבנו את הבתים לפי הכללים שהם יסיקו מתוך מה שקרה. הם יראו שהבתים האלה יותר חזקים, אז הבתים החדשים שהם יבנו, גם הם יהיו כאלה. בסדר, זה אומר שהאנשים בעצם עושים את האדפטציה, אבל צריך להיות איזשהו תהליך של תורשה, כי אחרת אין אבולוציה. זאת אומרת, הנמרים שנשארים אחרי שהם שרדו, הם מולידים נמרים אחרים, והנמרים האחרים שמולידים כבר מצוידים בכלים שמתאימים לשרידות כאן. ולכן בעצם השרידות הזאת תישמר. ואז מה שיקרה, הנמרים הבאים יתחילו את התהליך מחדש. יהיו מוטציות, יהיו אילוצים חדשים שהם יצטרכו להתמודד מולם, הם יעשו ברירה טבעית האילוצים האלה, והנמרים העוד יותר משוכללים יעמידו צאצאים שיש להם עכשיו את הגנוטיפ המשוכלל יותר. וכן הלאה, וככה זה ממשיך, אז זה בעצם החיים הולכים ומשתכללים, הולכים ועוברים אדפטציה, התאמה יותר ויותר טובה לתנאי הסביבה, יכול להיות שגם היצורים נהיים יותר אינטליגנטיים, יותר חכמים, כי האינטליגנציה גם היא מכשיר שרידותי, ולכן בעצם האבולוציה, תיאוריית האבולוציה, שהיא התיאוריה שכוללת, עוד פעם, באופן מאוד פשטני, את שלושת המרכיבים האלה, או שרשראות שכל חוליה שלהם מורכבת משלושת המרכיבים, היווצרות של מוטציות, ברירה טבעית, תורשה, ועוד פעם, היווצרות של מוטציות, ברירה טבעית, תורשה, וכן הלאה, מהשרשרת החלבונית הראשונה, עד ימינו ועד בכלל. וככה כל הזמן החיים הולכים ומשתכללים ומתפתחים, והיצורים משתנים ונוצרים יצורים חדשים ונכחדים יצורים קודמים, וכך הלאה התהליך הזה ממשיך כל הזמן. זה בעצם בקליפת אגוז התמונה האבולוציונית. מה זה אומר מבחינת הדיון שלנו? אגב, זו נקודה מאוד מעניינת, יש פה ספר העיקרים, יש קטע שממש מתאר את הדברים האלה, לא שאני טוען שרבי יוסף אלבו ידע את האבולוציה, כן? אבל זה מעניין לקרוא את זה, תראו פה, זה מתוך הספר שלי. וכאשר חיפשנו עניין הצורות הנמצאות בחומרים, וכל הנמצאים השפלים המתהווים, נמצא אותם כולם הולכות מהלך השלמות, קצתם לקצת, רוצה לומר שהצורה המתאחרת יותר נכבדת מן הקודמות לה. יש תהליך של השתכללות, וכאילו החומר מתנועע תמיד בקבלת הצורות, ממדרגת החיסרון אל מדרגת השלמות. כי יקבל ראשונה הצורה יותר פחותה, ואחר הצורה יותר נכבדת, ויעלה מדרגה אחר מדרגה אל היותר שלם. וכמו שבתנועה האחת, יהיה כל חלק בעבור החלק הבא אחריו, כן יראה שיהיה העניין במתהווים השפלים, שיהיה כל חלק בעבור החלק הבא אחריו, ההוויה תעלה מדרגה אחר מדרגה, עד שתתעלה באחרונה אל הצורה האנושית. ומה שיורה על שהחומר מתנועע תמיד מן המציאות החסר אל המציאות השלם, כפי מה שיתעלה ההתמזגות, ומה שנמצא האלמוג, שהוא כמו אמצעי בין הדומם והצומח, ונמצא הספוג הימי, שאין לו אל החוש ההרגש בלבד, הוא כמו האמצעי בין הצומח והחי, ונמצא הקוף שהוא כמו האמצעי בין מיני בעלי החיים ומין האדם, והוא עד כמה זה דומה למה שאנחנו חושבים היום, ממש כל הוויכוח עם הבריאתנים על המיני הביניים, ועל הפערים, כל מדהים כמה מהמרכיבים של הוויכוח המודרני נמצאים דבר אחד אין כאן, אבולוציה. אין כאן אבולות. זה אנכרוניזם מזהיר, הדבר הזה. תמיד אנשים נורא נהנים לגלות את האבולוציה בתורה בדילוגי אותיות, או אצל רבי יוסף אלבו, או בגמרה, או אפילו אצל הרב קוק. אבל אין שם אבולוציה בכל המקומות האלו. כי המהלך של האבולוציה זה לא רק להגיד שהדברים השתכללו. זה כתוב בספר בראשית, כן, ביום הראשון זה, ביום השני, הדומם, הצומח, החי, המדבר, אנחנו רואים שהדברים הולכים ונהיים מושלמים יותר. זה לא מה שאומרת האבולוציה. האבולוציה זה הצעת מכניזם שמסביר את תהליך ההשתכללות. איך דבר כזה יכול לקרות, ולצערנו או לא לצערנו, הוא מסביר את זה בלי להיזקק ליד מכוונת. וכאן זה המוקד, ואת זה אני חושב שרבי יוסף אלבו לא חשב, וגם בטח לא היה מסכים אם היה שומע את זה. לכן הרבה פעמים אנחנו רואים תיאורים כאלה שנראים לנו כמו אבולוציה, זה לא אבולוציה. האבולוציה זאת התיאוריה שמסבירה איך העסק הזה קורה. למשל, תראו, היה במקביל לדרווין, היה למרק. עד היום יש כאלה שעוד אוחזים בלמרקיזם, ויש אפילו, יוסי עוד מעט, כמו שמחה ויבלום כאן, אני מניח, יוסי לאור, אני מתכוון, שיש כאלה שמכניסים את זה אפילו לתיאוריה האבולוציונית העכשווית. מה זה למרקיזם? למרקיזם הוא כאילו כמו אבולוציה. עכשיו, כל מה שיש בספר העיקרים מתאים גם ללמרקיזם. רק למרקיזם טוען שיש פה תכליתיות. זאת אומרת, החומרים שואפים, או היצורים שואפים להיות יותר ויותר מושלמים. אוקיי? זה ההפך מדרווין. כל הרעיון של דרווין, זה בא להפוקה מהלמרקיזם, למרק. מה זאת אומרת? הוא מתכוון לומר, התהליך לא שואף לשום מקום. אין פה שאיפות, אין פה מגמות, אין פה תכליתיות, אין פה טליאולוגיות. הכל במבט סיבתי. זה החידוש הגדול של דרווין. כשתסתכלו על התהליך שתיארתי עם הנמרים, ותיארתי אותו קודם, אין פה שום איזה תוכנית מראש, איך העסק הזה יהיה יותר משוכלל, והוא שואף להיות יותר... קורה מה שקורה, ושורד מי שיותר משוכלל, או מי שיותר אדפטיבי. ולכן בסוף בסוף, העסק הזה משתכלל, אבל הוא משתכלל לא כי יש... תכונות למערכת להפוך ליותר משוכללת, אין שום תכונות כאלה. המערכת הולכת לכל הכיוונים, רק הכיוונים הלא משוכללים מכחדים, ומי שנשאר זה הכיוונים המשוכללים. כל הרעיון של דרווין הוא זה, בדיוק הנקודה, לכן לזהות את זה עם השתכללות המינים, זה פשוט שטויות, זה לאבד את התורף של כל הדיון. התורף של כל הדיון, כל החידוש של דרווין, זה לא שהמינים השתכללו, שהמציאות, ההוויה, מתעלה, כמו שאומר הרב קוק. זה לא דרווין, זה שטויות. לא שזה שטויות, זה נכון, אבל זה לא, אין מה לקשור את זה לדרווין. דרווין זה הטענה של הדבר הזה קורה בלי יד מכוונת. זה דרווין. שהוא קורה בלי שיש תוכנית או מגמתיות מראש, כמו שלמרק חשב או אחרים חושבים, כדי שזה יקרה. לא, זה קורה פשוט כי כל מערכת טבעית תעשה את זה כך או כך. שזה מאוד מפתיע. זה רעיון גאוני. הרעיון הזה של דרווין. למרות שאחרי שהוא אמר אותו, זה טריוויאלי ממש. אבל לחשוב על זה, זה גאוני. יש לפעמים רעיונות טריוויאליים, שלעלות עליהם אתה צריך להיות גאון. אז הרעיון שלו הוא לא שהמציאות משתכללת, אלא שיש הסבר מכניסטי, טבעי, עיוור, שרירותי, סטטיסטי, לא בלי יד מכוונת, להשתכללות של המציאות. זה הנקודה שחידש דרווין.
אבל גם אצלו התחלת עם המפץ הגדול, ואז נוצר הדבר הזעיר ביותר. אז הוא לא מסביר את המפץ הגדול.
לא, ברור, לכן אמרתי, דרווין עוסק רק בחלק של ההיסטוריה, שבו כבר יש חיים, שחיים משתכללים. עד שמה יש מפץ גדול, הביוגנזה, אז יש פיזיקה, יש מעבר דרך הפיזיקה, דרך הכימיה, אל הביולוגיה, ואז יש חיים.
הוא לא ענה לך על השאלה שהיה בכל זאת מישהו שהרכיב את זה מההתחלה.
מגיע עוד מעט, אני רק כרגע מתאר את התמונה, אני עוד לא מדבר אפילו על הדיון עצמו, על הטיעונים וטיעוני הנגד. קודם כל רק שנבין מה התמונה שעומדת פה. אז התמונה שעומדת פה היא בעצם סיכום של פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, אבולוציה. אוקיי? התמונה הזאת כולה, מפץ הגדול זה פיזיקה, מיליארדי שנים עד שמגיעה הביוגנזה, נוצרים, נוצרת הביולוגיה, או נוצרות שרשראות חלבוניות או DNA, ואבולוציה. ובעצם היווצרות של כל המגוון של החיים. אוקיי? זאת התמונה, התיאור הטבעי של היווצרות העולם והחיים. עכשיו, בואו ננסה לראות מה הדבר הזה אומר מבחינת הדיון שלנו. עוד כמה קיצגתי על מה אני מדבר. עכשיו בואו נראה על מה הטיעונים, מה הטיעוני הנגד, מה זה בא לעשות. בדרך כלל מקובל לחשוב, וזה מקובל הן אצל אתאיסטים והן אצל בריאתנים, שהאבולוציה סותרת את האמונה באלוקים. לכן זה משחק סכום אפס, אתה צריך להחליט, או שאתה מקבל את האבולוציה, או שאתה מאמין באלוקים. הבריאתנים מאמינים באלוקים ולכן דוחים את האבולוציה, הנאו-דרוויניסטים, האתאיסטים, מאמינים באבולוציה ולכן זורקים את האמונה באלוקים, אבל צד אחד מקובל, דבר אחד מקובל על שני הצדדים, שאי אפשר להחזיק את שניהם יחד. אתה צריך לבחור. הוויכוח הוא בשאלה במה לבחור. אוקיי? ולכן הרבה פעמים זה נראה כמו ויכוח בין חשיבה רציונלית לחשיבה נקרא לה מיסטית או אחרת, דתית, כי החשיבה הרציונלית זה מאמצת את ההיפותזה המדעית, את התיאור המדעי, ואלה שמאמצים את ההיפותזה הדתית מתכחשים למדע, הם לא רציונליים. אז בוויכוח בין רציונליים ולא רציונליים, מבחינתי לפחות הרציונליים מנצחים, מבחינת רוב העולם כנראה שלא, לצערי. אבל בוויכוח הזה באמת נראה שבכך הרבה פעמים הוויכוח הזה מוצג, ולכן בוויכוח הזה המאמין מפסיד, בעצם הגדרתו, כי הוא מוצג כיצור לא רציונלי, כשזו הצגה לא נכונה של התמונה. אין, המשחק הוא לא סכום אפס. באופן עקרוני, קודם כל סתם, ברמה הכי פשוטה, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדרך אבולוציונית. הוא ברא את העולם כך שהאבולוציה תייצר חיים עד האדם, ועד בכלל. אולי אחרינו יהיו אפילו יצורים יותר משוכללים. ככה הוא החליט לברוא את העולם. האם זה שגילית את תהליך האבולוציה, זה סותר את קיומו של אלוקים? כמו שחבר שלי אמר פעם, נדב שנר, כן? אמר פעם, הוא לא מבין למה האבולוציה סותרת את קיומו של אלוקים יותר מאשר הגרביטציה. זה שיש חוקים בעולם זה נכון, אבל כשאני אומר שיש אלוקים, אני מתכוון שאלוקים הוא זה שראה את העולם או את החוקים, עכשיו איך העולם מתנהל? הוא מתנהל עם חוקים, גרביטציה, אבולוציה, ביולוגיה, מה שאתם רוצים. למה זה...
השאלה רגע?
כן.
מי אמר שאנחנו בכלל יצורים משוכללים? בני אדם, מי אמר שאנחנו משוכללים לעומת נמר? או הם חזקים מאיתנו?
אז על זה דיברתי בפעמים הקודמות, הטענה היא שההגדרה של מורכבות היא לא בעיני המתבונן, בניגוד למה שתמצא בכל מיני אתרים אתאיסטיים, אלה שטויות. הגדרה של מורכבות יש לה הגדרה מתמטית, מדעית, אובייקטיבית, וזה אנטרופיה. הגדרתי את המושג אנטרופיה שם, הסברתי, אנטרופיה זה מדד למורכבות, אנטרופיה קטנה זה מורכבות גבוהה, זה בעצם סדר, אוקיי? אנטרופיה גבוהה, ולכן יש איזה מדדים אובייקטיביים, והחוק השני של התרמודינמיקה, זה חוק מדעי, זאת אומרת, זה חוק בפיזיקה, ואם הוא מדבר על מושגים של אנטרופיה, זה אומר שמושג האנטרופיה, יש לו בסיס במציאות האובייקטיבית, זה לא סתם איך שאני מסתכל על דברים, אחרת, מה שאני מסתכל על דברים, לא אמור לכונן חוקים בפיזיקה. עכשיו, חיים, בהגדרה הכי אובייקטיבית שיש, זה דברים עם אנטרופיה מאוד נמוכה, זאת אומרת, סדר מאוד גבוה, דברים מאוד מורכבים, הרבה יותר מאשר יצורים דוממים, וזה הגדרה מדעית, זה לא קשור לוויכוח בין אתאיסטים ומאמינים וכו'. וזה, הוויכוחים האלה הם ויכוחים של חוסר הבנה, כי הגדרת המורכבות פה היא הגדרה אובייקטיבית, מה פשוט לחשב את האנטרופיה, זה הכל. אז אם אני מדבר על הטענה כשלעצמה של האבולוציה, אני לא רואה שום התנגשות מהותית בין החזקה בתיאוריית האבולוציה לבין אמונה בקיומו של אלוקים, כמו עם החזקה בתיאוריית הגרביטציה. השאלה איך אלוקים מנהל את עולמו, עם חוקים כאלה או עם חוקים אחרים, אני בודק בכלים מדעיים, אבל זה שמצאתי את החוקים האלה זה אומר שאין אלוקים? אבל זה לא כך פשוט. למה? כי כשאנחנו מדברים על אלוקים, לפחות כאלוקים שבורא את העולם, אז כשאני מציע את האבולוציה, אני בעצם אומר, לא צריך מישהו שיברא את העולם. החוקים עצמם גרמו לזה שהעולם, או החיים במקרה הזה, ייווצרו. אז למעשה, מה זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא משתמש בזה כדי לראות, הוא לא משתמש בכלום, אני אמרה לך שלא צריך אותו בכלל בשביל שהעולם ייווצר. זה לא אותו דבר כמו הגרביטציה. בגרביטציה אני לא טוען שאלוקים גורם לכל מסה למשוך את המסה השנייה. זה אפשר להתפקח, אולי כן, אולי לא. אולי הוא עשה את חוק הגרביטציה, וחוק הגרביטציה עושה את זה. אבל אני כן טוען שאלוקים ברא את העולם, או את החיים, או אותנו. ואם את הדבר הזה אני יכול לתאר באופן מדעי שלא נזקק לאלוקים, כמו של הפלס אמר, כי אני לא צריך את ההיפותזה הזאת, אז כבר זאת שאלה קצת יותר קשה. איך זה מתיישב עם אמונה בקיומו של אלוקים. אבל כדי להבהיר קצת יותר את ה... כן קושי או לא קושי, אני רוצה לחדד יותר את הנקודה, כדי להבהיר למה זה באמת, אין פה שום התנגשות. אז תראו, אני אזכיר לכם את התמונה הגדולה שממנה יצאנו. יש כמה, נדמה לי שישה או שבעה, סוגי מסלולים להגיע לאמונה באלוקים. נכון, דיברתי על זה לא פעם. במסלול הפילוסופי יש שלושה תת מסלולים, או ארבעה בעצם אני הגדרתי, הראייה האונטולוגית, הקוסמולוגית, הפיזיקו-תיאולוגית והתיאולוגית, שעליה עוד לא דיברתי, הבא בתור, זה הרביעי. אוקיי? כל אחד מארבעת המסלולים האלה מחולק בעצמו לגוונים שונים של טיעונים. זאת אומרת, הדרכים להגיע לקיומו של אלוקים מחולקות לשישה או שבעה סוגים, כל אחד מהם מחולק לתת סוגים, קיצור, יש המון המון דרכים כאלה. קוף יוטט דרכים כאלה אם תרצו. בסדר? לא יודע, הרבה. עכשיו, כשאני אומר שאני מאמץ את תיאוריית האבולוציה, ואני אומר שדבר מורכב יכול להיווצר בלי יד מכוונת, בלי שמעורבת פה, בלי שמעורב פה גורם קיצוני. האם זה אומר שאין אלוקים? אם אני מאמין למסורת שלנו, מסורת אומרת שיש אלוקים. אם אני מאמין לאינטואיציה שלי, שאומרת שיש אלוקים, אז יש אלוקים. אם אני מאמין לטיעון הקוסמולוגי, אז יש אלוקים. בטיעון האונטולוגי, אז יש אלוקים. איפה ההתנגשות? ההתנגשות היא אך ורק בטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. ורק שם, שימו לב, מתוך כל הדרכים להגיע לקיומו של אלוקים, רק הדרך הפיזיקו-תיאולוגית מאותגרת על ידי האבולוציה. למה? כי הדרך הפיזיקו-תיאולוגית מוכיחה את קיומו של אלוקים על בסיס זה שדבר מורכב לא נוצר ללא מרכיב. ופה האבולוציה אומרת, לא נכון. הנה אני מראה לך מכניזם, שדבר מורכב נוצר בלי מרכיב. אז שמטתי את הקרקע מתחת להנחה השלישית בטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. ההנחה שדבר מורכב צריך מרכיב. אוקיי? מה הדבר הזה אומר? שימו לב, נגיד אפילו שזה נכון. בהמשך הטען שזה לא נכון. בוא נגיד זה נכון. מה התמונה שעומדת עכשיו? האתאיסטים צודקים, אי אפשר לקבל את האבולוציה ולהגיד שאלוקים יצר את העולם. בסדר? מה זה אומר? זה אומר שאין אלוקים? מה פתאום? זה אומר שהוא לא התגלה בהר סיני? מה שזה אומר, זה שהדרך, לא יודע מה, צדיק בית, הדרך הצדיק בית מתוך קופיות תת הדרכים, נסגרה. ואת הטיעון המסוים הזה, הפיזיקו-תיאולוגי הזה, הוא טיעון שבטל. הוא לא יכול להוביל לקיומו של אלוקים. אוקיי, ויש לי עדיין את קופיות חטא הדרכים האחרות. אז אפילו אם זה נכון שההתנגשות הזאת בעצם אומרת שהטיעון הפיזיקו-תיאולוגי נפל, או גרסאות מסוימות של הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי נפלו, אז מה? זה בסך הכל אומר שאני צריך לבחור אחת מהדרכים האחרות. אבל אני אגיד יותר מזה. אפילו נגיד שזאת הייתה הדרך היחידה, אין דרכים אחרות. רק הדרך הפיזיקו-תיאולוגית להגיע לקיומו של אלוקים. עדיין כשאתה שומט את הקרקע מתחת לראיה, האם אתה מוכיח לי שהמסקנה לא נכונה? לא. מישהו, אני אגיד שאני הוכחתי בהוכחה בגיאומטריה שסכום הזוויות הוא 180 מעלות. מישהו מצא בג בהוכחה שלי. ההוכחה שלי לא נכונה, עשיתי שם צעד לא נכון. האם זה אומר שהמשפט שסכום הזוויות במשולש 180 מעלות הוא שגוי? לא. זה אומר שההוכחה שאותה הצגתי לא נכונה. אבל זה לא אומר שהמשפט הוא לא נכון, המשפט יכול להיות נכון. אולי כן, אולי לא. הראייה נפלה. תשימו לב, כל מה שעושה האבולוציה לכל היותר, גם את זה היא לא עושה, אבל כל מה שעושה האבולוציה לכל היותר, זה א', להפיל דרך אחת מתוך הרבה מאוד דרכים אפשריים. ב', גם כשהיא מפילה את הדרך, היא מפילה את הדרך, לא את המסקנה. זאת אומרת, ההוכחה הזאת לא נכונה. אוקיי, אבל עדיין לא יכול להאמין בקיומו של אלוקים, כי אני חושב שזה נכון, לא בגלל ההוכחה הזאת. או בלי הוכחה, או מהוכחה אחרת, או לא יודע מה, איך שאתם רוצים. אין שום בעיה בזה, השאלה נשארת פתוחה, אם יש או אין אלוקים. אז אין הוכחה, אז השאלה פתוחה. בסדר, עכשיו כל אחד יחליט מסברתו מה הוא חושב. זה נקודה שנייה. נקודה שלישית, אני רוצה לטעון, שאפילו את ההוכחה זה לא מפיל. ולא רק שזה לא מפיל, אני אתן טענה רביעית. לא רק שזה לא מפיל, לדעתי זה מחזק אותו. האבולוציה מחזקת את הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, לא רק שלא מפילה אותו. כך שכל הסיפור הזה הוא שערה בכוס מים. כל הוויכוח הגואש הזה בכל העולם סביב האבולוציה ואמונה וזה, שערה בכוס מים. זה פשוט שטויות. עכשיו אני ארצה להסביר קצת את הדברים האלה. התחייבתי פה לדברים די מרחיקי לכת. אני אולי אתייחס, אין לי הרבה זמן, אז אני רק אעיר הערה, ובפעם הבאה כבר אני אכנס יותר לדיון עצמו. יש טענה נפוצה של בריאתנים, כן, אלה שמאמינים בבריאה, נקראים בריאתנים, creationists, שהם בעצם טוענים, הם תוקפים את תיאוריית האבולוציה מטבע הדברים, כי אמרתי, גם הם וגם הנאו-דרוויניסטים מאמינים שזה משחק סכום אפס. ובשביל לנצח בוויכוח, אתה צריך להפיל את הצד השני, כי זה לא יכול ללכת ביחד, אמונה באלוקים ואמונה באבולוציה. אז אחת הבליסטראות שיורים על האבולוציה, זה טענת השלבים החסרים, או השלבים שלא ניתנים למילוי אבולוציוני. מה זאת אומרת? יש תהליכים אבולוציוניים שדורשים איזשהו סוג של קפיצה משלב א' לשלב ג', או לא סביר שהיה באמצע שלב ב', או שלא מצאנו שלב ב', אבל זה קרה בקפיצה. וכל הרעיון האבולוציוני זה שלא צריך קפיצות, הדברים קורים באופן מדורג, ולכן הם אפשריים. מה שדוקינס קורא להנמיך את השיפוע של ההר הבלתי סביר. כי מה שעושה האבולוציה, היא לוקחת את השיפוע ההסתברותי שהבריאתנים מדברים עליו, וזה לא יכול להיות, זה שיפוע הסתברותי גדול מדי. חייב להיות אלוקים שהעלה אותנו במעלה השיפוע הזה, הוא אומר, לא נכון, האבולוציה מנמיכה את השיפוע הזה, זה ככה, כן, מנמיכה את השיפוע הזה, ולכן זה אפשרי לעלות גם בלי עזרתו של אלוקים. זה המטאפורה של דוקינס, בסדר? אבל זה דורש בעצם הסתכלות על התהליך כתהליך הדרגתי, וכל פעם שמצביעים על איזשהו פער או קפיצה בתהליך האבולוציוני, זה כאילו ניצחון של הבריאתנים. אני לא מקבל בכלל את הטענה הזאת, זה לא ניצחון של בריאתנים, אפילו נגלה שיש פער. כי הגרלות תמיד יכולות להיות, אבל מעבר לזה, מה שעונים הנאו-דרוויניסטים בדרך כלל, הם אומרים שזה God of Gaps. מה זאת אומרת? אתה מביא לי ראייה לקיומו של אלוקים, מתוך פער או לקונה בהבנה המדעית. אבל לקונה בהבנה המדעית, מה שצריך לעשות זה לעשות עוד מחקר כדי לסגור את הלקונה הזאת. אם הייתי מוכיח את קיומו של אלוקים מפערים בידע המדעי, אז הייתי אמור להיות מאמין עצום במאה הראשונה לספירה, מאמין פחות גדול במאה העשירית, מאמין עוד פחות גדול במאה ה-16 והאתאיסט במאה ה-21. כי הידע המדעי הולך ומתקדם, ואז בעצם יש פחות ופחות מקום לקיומו, לאלוקים, וזה איזשהו סוג של משחק סכום אפס בין הבנת העולם המדעית לבין אמונה באלוקים. וזה אגב אינטרס אתאיסטי מובהק להעמיד את התמונה באופן הזה, כי זה בעצם מוביל את כולם לאתאיזם. אוקיי, נתקדם עוד קצת ובסוף נבין שאין אלוקים. והבריאתנים נכנעים למשחק המטופש הזה, שהם מנסים להילחם נגד המדע. מנסים להראות, לא, לא, אנחנו לא מבינים, לכן יש אלוקים. הם מתעקשים שעדיין למקם את אלוקים באזורי אי-ההבנה, באזורי לקונה. ובעיניי זה בעיה, זה גם לא נכון, וגם מתודולוגית זה שגוי, גם כמעט הוויכוח טקטית זה שגוי, זה פשוט טעות גדולה להתווכח באופן הזה, וזה גם לא נכון. כי God of Gaps זה באמת כיוון מאוד בעייתי, הידע המדעי, זה שאין לי ידע מדעי לא מוכיח כלום. בעבר היה לי עוד פחות ידע מדעי, המדע מתקדם. עושים מחקר ומתקדמים. אז לאט לאט נסגור את הפערים האלה, אז אין אלוקים, אז אלוקים נועד רק בגלל שאנחנו בורים בינתיים, בורים מדעית. זה לא נשמע סביר. בורות זה משהו שאמור לקרוא לנו לעשות עוד מחקר. לא להכניס פה כל מיני שדים ורוחות ואלוהימים כדי לסגור לנו את העניין. או יש כאלה שמנסחים את זה כך. אם בכל פעם שהייתי נתקל בבעיה מדעית הייתי מגייס את אלוקים, אז היום הייתי מחזיק במדע של אדם הראשון. כי לא הייתי עושה מחקר, כל פעם שלא הייתי מבין משהו, הייתי אומר, זה אלוקים. כל בסדר. המחקר בנוי על זה, שכשאני לא מבין משהו, אני עושה מחקר נוסף, ואני מנסה להבין אותו. כך אני מגלה עוד ועוד דברים. אז להשתמש באלוקים כקלף, בשדה המדעי, זה טעות, זה God of Gaps. God of the Gaps. כן? זה אלוהי הפערים. אתה לוקח את הגאפס בתור ראייה לקיומו של אלוקים, וזה בריאתן שעושה את זה יורה לעצמו ברגל. אבל עושים את זה הרבה. עכשיו, כמובן, אפשר לשאול את השאלה, למה הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי עצמו, הוא לא הוא בעצמו לא, לא טיעון של God of Gaps. אני אעיר על זה שתי הערות. הערה ראשונה, הרבה פעמים בוויכוחים על הגפס הרגילים, הרבה פעמים בוויכוחים, האתאיסטים טוענים, טוב, יש לנו גפ, אבל אנחנו נמשיך במחקר ואנחנו נסגור את הגפ הזה. אז נראה לכם שאין אלוהים. קודם כל, כל עוד לא המשכת את המחקר, אתה לא יודע, אולי יישאר גפ שלא נצליח לסגור אותו. האופטימיות האתאיסטית היא לא פחות God of Gaps מאשר הפסימיות הבריאתנית. כמו שהבריאתנים טוענים, טוב, זה גפ, סימן שיש אלוקים, הם מניחים שהגפ לא יתמלא. נכון? זה בעצם מה שהם מניחים. את זה לא נצליח לסגור, כי לזה אין הסבר מדעי. פה נכנס אלוקים. מה מניחים האתאיסטים נגדם? מה פתאום? נמשיך במחקר והגפ הזה ייסגר. אתה יכול להיות בטוח בזה? מה, כל, אתה יודע כבר עכשיו שכל הגפים ייסגרו? זאת אופטימיות שאין לה בסיס, היא לא יותר מבוססת מהפסימיות הבריאתנית. אז צריך להבין שגם הטענה על God of Gaps היא לא טענה כל כך חזקה כמו שחושבים. זאת אומרת, בסופו של דבר, זה או אופטימיות או פסימיות. אני מעדיף להיות ריאלי, לא אופטימי ולא פסימי. מה זאת אומרת? אני לא רוצה לבנות את האמונה בקיומו של אלוקים על גפס, כי יכול להיות שהגפ ייסגר. ולכן הטיעון מכוח גפ הוא טיעון חלש. אבל אני לא יכול להיות בטוח שהגפ ייסגר. לא ש... God of Gaps זה סתירה לוגית, זה שטות. לא, זה לא שטות, אני רק חושב שזה טיעון חלש, אוקיי? אז צריך גם עם זה להיזהר. אבל כיוון שאני לא אוהב טיעוני גפים, אז שואלים אותי, אז מה עם הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי עצמו? אתה בעצם אומר, הרי המורכבות, אין לנו הסבר איך היא נוצרה, דבר מורכב לא נוצר לבד, אין לי הסבר איך היא נוצרה, סימן שיש אלוקים. האם זה לא טיעון מכוח גפ? זאת בעצם השאלה הגדולה, על הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. ואני ארצה לטעון שזה לא. זה לא טיעון מכוח גפ, כי פה זה גפ שבאופן מהותי לא ניתן למילוי. אני יכול כבר היום להגיד שהוא לא יתמלא לעולם. לא חוסר במידע שעוד מחקר ישלים אותו. אז אתה יכול לקרוא לזה גפ אולי, אבל זה גפ מסוג אחר. אין פה את הבעיה של God of the Gaps. וכדי להסביר את זה, אנחנו צריכים להבין טוב יותר מה זה בעצם הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, את זה אני אעשה בפעם הבאה.
שאלה טכנית קצרה. איך מגיעים להקלטות?
יש בוואטסאפ, בקבוצות הוואטסאפ השונות, שבהם אני מודיע על השיעור, יש הקלטות מכל השיעורים, לא רק הסדרה הזאת, כל הסדרות שאני נותן, מוקלטות שם, ובאתר שלי יש גם.
יוטיוב.
ביוטיוב, כן, יש זה... זה נקרא ביוטיוב דף, או לא יודע, ממש, אתר ביוטיוב שהוא של שיעורים שלי, אבל אפשר לראות את זה גם באתר שלי, יש שם, בתחת שיעורים, יש שיעורי וידאו ושיעורי אודיו, וידאו זה הזום, ולפי הנושאים, פשוט תוכל לראות, יש את כל הסדרות האלה מופיעות.
אוקיי.
אתר ביוטיוב לרשום הרב מיכאל אברהם אמונה, ומגיעים להרצאות של הרב.
הבנתי, תודה, תודה.
אוקיי.
גם.
עוד הערות או שאלות?
שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום, זה
הערה
טובה, כן.
שאלה קטנה, שאלה, אמרת בשיעור הקודם או לפני קודם, אם אתה מוציא עקבות ביער, אתה לא יכול לדעת שום דבר ליצור הזה שאתה את העקבות, נכון? אתה כן יכול לדעת, יש לך עקבות, יש לך פיסת, איך הוא מצביע את העקבה בחול, זה משהו, לא?
לא, בסדר. מעבר לזה אני לא יכול לדעת עליו שום דבר.
גודל הרגל שלו,
כן,
זה לא
להגיד, משהו,
שאתה יכול
לתפוס
אותו
בידיים. להגיד, אני יכול היה לשים את העקבות האלה, זה טאוטולוגיה, ברור. אני הנחתי את קיומו מכוח העקבות. אז ברור כן. שאני יכול להניח שהוא יכול לעשות עקבות מסוג כזה. שאלה אם אני יכול להגיד עליו עוד משהו חוץ מזה. זאת הטענה הרי שאני התמודדתי איתה שם, שמישהו אומר, אתה ממציא את אלוקים כדי להסביר את חידת בריאת העולם. ומה אתה יודע על אלוקים? רק את זה שהוא ברא את העולם. בסדר, אז לא אמרת עליו כלום, זה לא מסביר שום דבר.
בסדר. תודה.
שבת שלום.
שבת שלום.